אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. הסרט מלך האריות הוא אחד הסרטים שהכי מסמלים את אולפני וולט דיסני ואולי במאה ה-20 את הקולנוע בכלל. השירים, הדמויות, הציטוטים שהפכו לקלט באנגלית ובעברית, הפרסים שגרף כמיליארד דולר הכנסות, מחזות זמר בסולד אאוט עד היום, משחקי וידאו וסרטי המשך. כשזה נוגע לסימבה, מופסה וסקאר, יד המרצ'נדייז והשיווק העולמי עוד נטויה והכל אפשרי. אבל האם הסרט שנחשב לאחד המצליחים בכל הזמנים והפך למוכר בכל בית בעצם מכיל סצנות המושפעות מהתעמולה הנאצית, כל המקורות והקונספירציות שהביאו למלך האריות בפרק אחד. איציק רוזן, במאי, תסריטאי, משנה ראש התוכנית לתואר שני MA בתרבות וקולנוע באוניברסיטת חיפה, ודוקטורנט שלב ב' בחוג לקולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל אביב, שלום!
שלום, שלום.
מה שלומך?
וואלה, היה יותר טוב, אבל יהיה בסדר.
תודה רבה שאתה פה מתארח אצלנו באבק פיות, אנחנו ממש ממש מתרגשים לארח אותך היום.
כבוד גדול, כבוד גדול.
אז לפני הכל, בוא תנפץ לי את הבועה השואתית. זו קונספירציה או לא?
שואתית, לא. קונספירציה בהחלט. שואה אין שם. יש שם מה שנקרא איקונוגרפיה של המפלגה הנאצית, או של התעמולה הנאצית, בעיקר בחצי הראשון של שנות ה-30. בנמבר של Be Prepared, נמבר זה כאילו הקטע בסרט שבו כולם פוצחים בשירה ובריקוד. אז יש את הסצנה הזאת, הנמבר של היה מוכן בעברית קראו לזה.
לא, להתכונן.
התכונן?
להתכונן.
אני אף פעם לא ראיתי את הגרסה בעברית.
אני ראיתי מלא בעברית, עם אלי גורנשטיין, כן, עד היום רודף אותנו.
זהו, אני זכרתי שזה עם אלי גורנשטיין, ולו בגלל ההשוואות היותר בנות זמננו שעשו לעבודה שג'רמי איירונס עשה עם סקאר, שהייתה, סליחה אלי, אתה מדהים, לבן, לבן, אבל ג'רמי איירונס כפרה עליו.
האמת שאומרים על אלי גורנשטיין, שאם יש מישהו שיכול באמת להגיע לקרסוליים של אותם מדבבים אמריקאים, זה כנראה הוא.
יכול להיות, אבל הוא מביא איתו איזושהי פרסונה.
נכון,
זה
נכון.
לי. ג'רמי איירונס הוא טיפוס, הוא יכול להיות כאילו, גם יש לו רזומה של תפקידים מצמררים.
אז נעשה הכנה, סקאר בעצם מתכנן לרצוח את אחיו מופסה, נכון? כן. למי שלא יודע, כן?
איפה הייתם ב-40 שנה אחורה?
עם השיר נתכונן. אז מה בשיר הזה באמת עשוי לקחת אותנו אחורה לגרמניה של שנות ה-30?
אז הוויזואליה של הסצנה הזאת מושפעת מאוד מסרט שקוראים לו ניצחון הרצון. סרט שיצא ב-1935, והוא למעשה תיעוד של כנס המפלגה הנאצית בנירנברג, אם אני זוכר נכון, יוני 1934, שזה היה הכנס השני, סך הכל, כן, המפלגה הנאצית עלתה לשלטון במרץ 1933. הסרט הזה היה מאוד מאוד פורץ דרך בכל הנוגע לאופן שבו הבימאית שלו, לני ריפנשטל, שהייתה גם כן בימאית בגרמניה הנאצית, שהייתה חברה מאוד פטריארכלית, מאוד שמרנית. מקומה של האישה במטבח, גבלס, דרך אגב, תיאב אותה. יוזף גבלס,
שר התעמולה.
והיטלר ממש אהב אותה. היטלר שהיה כזה רומנטיקן, והיה מאוד כזה האישה הארית, היא מבחינתו ייצגה את האידיאל של האישה הארית. הייתה גבוהה, הייתה בלונדינית, הייתה כזאת חזקה, עם מה שנקרא child-bearing hips, כן, יש לה מותניים של אימא גרמניה, והוא שמר עליה מכל משמר, ודי נתן לה לעשות מה שהיא רוצה. היא עשתה עוד סרט לפני זה שקוראים לו ניצחון הרוח, The Triumph of the Spirit.
הרבה ניצחונות.
גרמניה נאצית, רק ניצחונות.
כן.
מפסידים, מנצחים, לא משנה, ניצחונות.
הרי בסוף הניצחון, זה נכון, זה איך ההיסטוריה תופסת אותך. ככה זה מנצח.
אני לא יודע כמה זה היה, כמה זו הייתה פרספקטיבה אז מובנת על ידי הרבים, אבל שמי, גבלס היה זה שניסח את המשפט, ככל שהשקר גדול יותר, ככה אנשים יותר יאמינו לו. ניצחון הרוח היה כישלון, טוטלי. הוא היה סרט שממש הביך את המפלגה הנאצית. זו הייתה אחת העילות של גבלס להיפתע. מה זה הדבר הזה? והיא באה להיטלר ואמרה לו, תשמע, לא הבאת לי, התחיל להתבחין לו, לא הבאת לי אמצעים, לא הבאת לי צלמים, לא הבאת לי ציוד, לא הבאת לי כלום, זרקת אותי לעיצומו של איזה כנס צלמי. בטח שאני אבוא לך עם מוצר כביכול מוגבל ולא איכותי במיוחד. זה הוביל לכך שבצילומים של כנס המפלגה ב-1934, קיבלה מה שהיא רוצה. היה לה צוות של איזה 1,000 איש, היה לה איזה 50 מצלמות, state of the art, הטכנולוגיה הכי 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 מתקדמת לתקופה. סאונד, גריפ, התוצאה היא מה שנתפס עד היום, 2022, כסרט התעמולה האפקטיבי ביותר בהיסטוריה של המדיום. ולא מעטים האנשים שגם מגדירו אותו כאחד הסרטים הדוקומנטריים הטובים ביותר שנעשו אי פעם. כן. ואחד הדברים שהיו כל כך פורצי דרך בסרט הזה, זה הדימויים. האופן שבו לני ריפנשטל צילמה את היטלר במיוחד. קודם כל זה סרט שמתרכז סביב הדמות של היטלר. מה שלא היה בניצחון הרוח. מפלגה הנאצית כקונספט די אמורפי. כאילו, איך אתה מאדיר מפלגה? זה קולקטיב, זה קבוצה. כשיש לך בן אדם אחד, שעכשיו כל האיקונוגרפיה, כל האסתטיקה של הסרט נערכת סביבו, והמטרה של הסרט הזה היא להאדיר אותו, זה איפשהו יותר קל, ויותר, מבחינה טכנית, יותר קל עכשיו לייצר דימויים שישרתו את העיקרון הזה. אז למשל, הסרט מתחיל במטוס של היטלר. ב-1934 זה לא היה כזה מובן מאליו שיש למנהיג מטוס פרטי. טס ברחבי שמי נירנברג, בעננים ככה. אין לי מושג עדיין איך היא צילמה את זה, וזה גם נראה טוב. זה נראה ממש טוב. תמונה חלקה כזאת, כן, אין סטדיקם. ב-1934. המטוס אמור לראות כלום. כן. הדימוי, ולא נראה לי שעברו, שזה עבר איזושהי דיגיטציה שעיצבה את התמונה. והוא יורד, מה שנקרא descends from the heavens, כן? יורד מהשמיים אל שדה התעופה בנירנברג, הקהל מקבל את פניו, וכל הדיכוטומיה הזאת בין המנהיג האחד להמונים שמריעים לו ומצדיעים לו ועוברים על פניו, שורות שורות של חיילים, זה נצרב במאגר הדימויים של הקולנוע, בעיקר המערבי, לדורות. וזה מה שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד בולטת בנמבר הזה של תתכונן. את הרגעים האלה שסקאר עומד על צוק רם וניסה, ושורות שורות של חיילים של צבועים, ההין הזה האלה, שדרך אגב צצים משום מקום, כן?
כן.
פתאום, יש 700,000, זאת אומרת שיש פה איזושהי מחשבה.
אז סקאר הוא בעצם בסצנה הזאת מסמן לנו את היטלר.
ברור, את מי הוא יסמן, ברור.
כמובן, והצבועים, אני זוכרת שיש קטע כזה שממש רואים את הצל שלהם. ככה זה גם היה נראה בסרט.
יפה, אז קודם כל התקופה, או יותר נכון, העידן הזה בקולנוע, באופן כללי, בהיסטוריה של הקולנוע, קדם לו זרם מאוד 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 משפיע על האבולוציה של המדיום הקולנועי, שקוראים לו האקספרסיוניזם הגרמני. עכשיו, האקספרסיוניזם הגרמני זה זרם אומנותי. הוא התחיל באומנויות הפלסטיות. בקולנוע, בכל מקרה, היה למעשה, זו הייתה הרגישות הקולנועית הראשונה, ששמה המון דגש על צללים. זאת אומרת, חלקים שלמים בסרט, נקודות מפנה עלילתיות, דמויות שמציגים אותם לראשונה או לאחרונה, כל זה נעשה דרך צללים, דרך השימוש בצללים. למשל, יש סרט שמלאים לו 100 שנה לחובבי סרטי אימה כמוני, זה סיבה למסיבה, סרט שקוראים לו נוספרטו, שזה מין, זה העיבוד המשמעותי הראשון לדרקולה של ברם סטוקר. סרט גרמני מ-1922, וכל הכוחות של נוספרטו, של דרקולה בסרט הזה, באות לידי ביטוי דרך הצללים. שלו. יש שם איזה סצנה שהוא לופת את הלב של אחת הדמויות, וכזה הורג אותה, ומה שרואים זה את הצל שלו על החזה של הדמות. אז דוגמה לאיך צללים משומשים בסרט הספציפי הזה, ובאקספרסיוניזם הגרמני באופן כללי.
בתור במאי, תסריטאי ומרצה לקולנוע, תסביר לי למה השימוש הזה בצל הוא כל כך עוצמתי? למה יש היגיון בשימוש בו?
יש לזה הסבר פסיכואנליטי, נקרא לזה. קארל יונג, קארל גוסטב יונג, שהיה איזה פסיכואנליטיקאי, היה לו דימוי כזה, שקוראים לו הצל. והוא הזהיר כזה את האנושות מהצל. בגדול, הדימוי הזה שלו מדבר על כך שלכל אדם יש את החלקים האפלים בנשמה שלו, יש את החלק הרצחני, המאיים, והמטרה של האנושות היא להיאבק בדחף הזה ולחיות חיים קונסטרוקטיביים ופרודוקטיביים. ולא לאפשר לצל להשתלט עליך ועל המעשים שלך. זה מה שקרה לכל האומה הגרמנית כשהיטלר עלה לשלטון. הצל השתלט עליה. קארל גוסטב יונג הזהיר את האנושות בכלל. והאומה הגרמנית בפרט מאותו צל, הוא היה גרמני או אוסטרי, מה שקוראים, הוא היה מהחבר'ה. הוא לא היה בלגי. היה מהחבר'ה האלה, כמו פרויד, גם כן. בגדול גם פרויד בא מאותו מיליה, שזיהה איזשהו פוטנציאל מאוד 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 רצחני, אלים, הרסני, באומה הגרמנית. life's work כזה שלו, כן? בא לתת קונטרה לפוטנציאל ההרסני הזה. והנושאים האלה חלחלו לאומנויות. זאת אומרת, קונספט, כמו הצל, The Shadow, לא זוכר איך אומרים את זה, הייתי מתפלצן עליך ואומר את זה בגרמנית, אבל אני לא זוכר.
תרגיש חופשי.
אני לא זוכר, הייתי מתפלצן, אני לא זוכר. קיצר, זה חלחל גם לאומנויות. אז יש ציור נורא נורא מפורסם, הצעקה של אדוארד מונק, בטח מכירה אותו, של הדמות על הגשר.
נכון, בטח.
כן, זה. אז הוא היה נורווגי אמנם, אבל אותו כזה פחות או יותר, גם ארים, כל הסקנדינבים האלה, אותה מיתולוגיה נורדית טאוטונית, והשימוש בצללים בציור הזה הוא מאוד 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 דומיננטי, בגלל שצל גם כאסתטיקה וגם כקונספט השפיע מאוד על קולנועני האקספרסיוניזם הגרמני ועל אומנים באקספרסיוניזם הגרמני באופן כללי, וככה הם חושבים, יש איזשהו עיקרון מפתח, שעכשיו מנחה אותנו באשר נפנה, כשהם בנו סצנות, כשהם ליעקו שחקנים, התאורה הייתה סופר חשובה באקספרסיוניזם הגרמני, והתאורה אופיינה באופן כמעט אבסולוטי, קונטרסטיות מאוד מאוד חדה בין אור לצל. בין תאורה בוהקת לתאורה חשוכה, בין אזורים מוארים לאזורים חשוכים.
גם בנאמבר של סקאר רואים את זה ממש, מה שנקרא literally שחור על גבי לבן.
Literally, ככה זה בדיוק נתפס, הסיטואציה הזאת נתפסת על ידי היוצרים. הם היו אנימטורים, אבל אני לא יודע כמה הם היו דומיננטיים בבחירות מהסוג הזה, אני תחת הרושם שכן, כי סרט כמו מלך האריות לא נעשה על ידי הבימאים.
גם לא ביום אחד, אתה יודע, היה שם פה עבודה תחקיר רצינית.
ברור, ברור. הנקודה שלי היא שהשני הבימאים האלה הם לא היו קובעי הדבר היחידים. היה מפיקים, יש פה וולט דיסני, יש כאן הרבה הרבה אינפוט. אבל אני תחת הרושם שלפחות באספקט הזה, היה להם לא מעצי, זאת אומרת, איך הדברים נראים, ויודעת מה, גם אם לא, אחד הדברים שמאפיינים את האקספרסיוניזם הגרמני בקולנוע, זה שהוא הפך לחלק מה-DNA של יוצרי קולנוע באשר הם. אתה לא צריך לדעת מאיפה זה בא. אתה לא צריך להכיר את הסצנות מניצחון הרצון, ואתה לא צריך לראות את נוספרטו, בשביל להכיל אסתטיקה כמו אור וצל, חושך וחלקים חשוכים וחלקים מוארים. אתה לא צריך להכיר את האקספרסיוניזם הגרמני כדי להשתמש בזה, במיוחד בסצנות מהסוג הזה. במיוחד בסצנות שמביאות לידי ביטוי, מה שחוקרי קולנוע מכנים, האסתטיקה הפשיסטית. יש ממש דרך חקוקה באבן לייצר כאלה סצנות, שבהם יש לך דמות של איזשהו מנהיג עוצמתי, שיש לו איזושהי מזימה הרסנית, ויש לו צבא של עיוורים צייטניים. כשאת בונה כזאת סיטואציה, יש לך כלים ויזואליים מאוד מאוד
ברורים.
ברורים
רשימה של אם תעשי 1, 2, 3, את תצרי את המטרה של לשמה התכנס.
פשוט ככה, ויש לזה מסורת ארוכת שנים, ויש לזה דוגמאות אלטרנטיביות, דרך אגב, הרבה הרבה מובהקות, כמו למשל, סטאר וורס. סטאר וורס נחשב אחד הסרטים הראשונים שממש במובהק וגם כן במודע, כי ג'ורג' לוקאס היה סטודנט לקולנוע, הוא למד ב-UCLA, שזה אוניברסיטת קליפורניה, אחד מבתי ספר לקולנוע הוותיקים ביותר, נראה לי אפילו המחלקה הראשונה בעולם ללימודי קולנוע ברמה האקדמית. זאת אומרת, הוא בא מדור גם כן, כל הספילברג וקופולה וסקורסזה, כל הבימאים האלה, הם למדו קולנוע. לראשונה, בהיסטוריה של המדיום. אף אחד לפניהם, הם הדור הראשון שיצא לתעשייה, כשהם למדו 3-4 שנים קולנוע והיה להם תואר ראשון בקולנוע. לא היה כזה דבר לפניהם. הוא ראה את ניצחון הרצון, הוא ניתח את ניצחון הרצון, הוא עשה מטלות רפרטיים על ניצחון הרצון, והוא הבין טוב מאוד את האפקט.
אז לכל הסטודנטים שלך ששומעים אותנו, אם אתם רוצים לעשות את הרפרנט הבא שלכם על ניצחון הרצון...
הם לא צריכים את ההקלטה הזאת, כי מה הקטע? אני מלמד באוניברסיטת חיפה בחוג לתרבות וקולנוע, וראשת החוג, פרופסור איבון קוזלובסקי גולן, זאת אחת ההתמחויות שלה, ויזואליה של גרמניה הנאצית, ואיך גרמניה הנאצית גם מבחינה תעמולתית וגם מבחינה איקונוגרפית, באה לידי ביטוי בקולנוע. ואני הייתי סטודנט, היא מלווה אותי כסטודנט וכאקדמאי וכחוקר, מהיום הראשון של התואר הראשון. סמסטר א', שנה א', השיעור הראשון שלי היה איתה, והקורס היה שואה וקולנוע.
טוב, תודה לה גם בהזדמנות זו, לגמרי. שאתה פה איתנו היום. כן, אני רוצה שנייה לחזור לניצחון הרצון ולשאול אותך, מה הייתה המטרה בעצם כשהסרט הזה יצא? מה, לפאר ולהאדיר את דמותו של היטלר?
פשוט ככה.
כי זה מחזיר אותי לשליש האחרון לדעתי של השיר של סקאר נתכונן. והוא אומר להם לצבועים כזה, אנחנו נהרוג את מופסה, ואז הם צוחקים כאילו... נוקי, 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 לא, 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 לא. אין מלך, אין מלך, ננה בננה. הוא אומר, מטומטמים, יהיה לכם מלך, אני אהיה המלך.
Idiots, there will be a king.
Hey, you said
I will be king. Stick with me and you'll never go hungry again.
זה היה כדי לפאר ולהאדיר את דמותו של סקאר, כלומר, יש פה שליט אחד, וזה אני.
כן, כן, הסקאר הוא דיקטטור, במובן המוחלט והחד משמעי של המילה, אבל התמה הזאת, רצח האח ולהחליף אותו כמלך, היא לא קשורה לדעתי, כן. לא במישרין. זה הרבה יותר שייקספיר. זה הרבה יותר המלט.
נכון, ויש גם נקודות מהמלט.
ברור, חד משמעית. מה, סימבה הוא לגמרי המלט. המלט לייט, כאילו, לא, זה לא, הוא לא מחזיק גולגולות ופוצח במונולוגים אקזיסטנציאליסטיים, אבל המבנה העלילתי נקרא לזה. יש המון נקודות משיקות, והתמה הזאת של להרוג את המלך ולהחליף אותו כשאתה אח שלו, בואך אולי אפילו ביום, אם אפשר. לא יודע כמה זה בא לידי ביטוי, כי זה לילדים, אבל אם נגיד היו עושים גרסה לבוגרים...
זה כל כך לא לילדים. בכלל סרטים של דיסני.
התוצאה, בסופו של דבר התוצאה, אבל הכוונות הם, כן, ברור, סרטי דיסני על ההיסטור.
כשראית דיסני בתור ילד וראית כשהתבגרת, לא הבנת דברים שאמרת, וואו.
גם כשהייתי ילד. כאילו כשאימא של במבי נשרפה לה מול העיניים במחילה.
לא, ירובה, ירובה.
אבל היער נשרף סביבה.
בסוף, בסוף הוא נשרף, אבל היא כבר מתה לפני. ירובה באחו, כן.
אז הנה התחקתי. אז בכלל, ירובה באחו, אפרופו שואה.
אגב, 42 הסרט הזה יצא, במבי. כן, לב ליבה של מלחמת העולם השנייה.
נכון, כבר שואה. זה כבר לא מלחמת העולם השנייה. ועידת ואנזה זה ינואר 42.
כן.
כי יש הפרדה.
נכון, יש, אבל המלחמה מ-39 עד 45, כן? זה היה
בגלל זה אני אומר, המקום של משהו כמו ניצחון הרצון, ובכל הנוגע לקשר בין מה שהיה בשנים האלה למלך האריות, הוא לאו דווקא השואה. או אפילו הוא לא השואה.
הוא לא השואה, הוא הנאצים.
יותר, הוא הנאצים.
הוא הנאציזם.
הוא הרבה יותר, זה כזה נציפיקציה של האיקונוגרפיה. וואי, זה מונח עכשיו הפצצתי. נציפיקציה של איקונוגרפיה.
אוקיי, תחזרו על זה 10 פעמים.
תחזרו על זה 10 פעמים. זה הרבה יותר זה. כי אין לך, נגיד, רכבות, אין לך המונים gathered up בתוך מחנות, אין לך מוזלמנים, אין לך הוצאות להורג המוניות. אפשר לעשות את זה PG. איכשהו.
אולי בכוונה דיסני רצו לעשות את זה במרומז, כדי שעכשיו אנחנו 30 שנה אחר כך נדבר על זה.
אני תחת הרושם שכן, יש מצב. כי השואה עדיין הייתה די טאבו.
נכון.
אנחנו שנה אחרי שינדלר, שזה כלום, ושינדלר היה למעשה קו פרשת המים, בכל הנוגע למקום של נושא כמו השואה בקולנוע ההוליוודי. כשסטיבן ספילברג הוציא את שינדלר והבהיר לבחירי האולפנים שאפשר לעשות בובה של בוכתה מהשואה, כן. הדברים השתנו מהיסוד. אבל עד אז השואה הייתה בגדר טאבו. אין לך ממש...
לא נוגעים, מפחדים.
לא נוגעים, כמו שבזמן המלחמה עצמה, אני מזכיר לך שקברניטי ופרנסי הוליווד בשנות ה-30 ו-40, הם כולם יהודים. אירופאים, אף אחד מהם לא בא מעיראק. הם כולם מהמקומות שעכשיו הדודים שלהם והדודות שלהם ה-rounded up במחנות ריכוז ונשלחים לאושוויץ.
וזה היה לפני רגע, כאילו, לא כמו שעכשיו אנחנו מדברים.
תוך כדי, מה זה לפני רגע? זה תוך כדי שהם מנהלים את הוליווד ביד רמה, ומהווים האבן השואבת המרכזית של הקולנוע העולמי. הוליווד גם אז, בשנות ה-30 ו-40, אין לה תחרות. התחרות היחידה שעוד איכשהו הייתה לה, תתפלאי, זו גרמניה. היה אולפן מאוד מאוד חזק, שקוראו לו אולפני אופה, שהוא קם על ידי כמובן יהודי, בחור בשם אריך פומר, שעשה סרטים מאוד מאוד מצליחים, במיוחד בעידן האילם, ששפה לא הייתה מגבלה. זאת אומרת, סרטים שנעשו בגרמניה יכלו להיצרך בסין וביפן ובכל מקום. והם נתנו וחד פייט לארצות הברית, וכמובן כשהמלחמה פרצה, הנאצים לא אהבו את האקספרסיוניזם הגרמני. הם התייחסו לאקספרסיוניזם הגרמני כמה שהם הגדירו אומנות מנוונת. והם ממש חרימו לכדי כבר הוציאו מהחוק. את כל מה שקשור לעשייה קולנועית במודל האקספרסיוניסטי, כל
הם הוציאו מהחוק את כל מה שלא היה מתאים להם, שהיה לפניהם, שהם רצו בעצם להביא איזשהו חידוש, רדיקליזציה מסוימת.
אני לא יודע אם זה כזאת רדיקליזציה.
לא, הרי, פשוט להוציא מהשורש ולהפוך, לעשות הכל הפוך.
מהבחינה הזאת כן. מהבחינה הזאת כן, אבל הם היו מאוד דווקא, לדעתי, אני לא יודע כמה אנשים יסכימו איתי, אבל אני חושב שהם היו מאוד רוויזיוניסטים. הם מאוד ראו את ההיסטוריה המפוארת, כי היה מלא פוסטרים של אחד הקיסרים הראשונים של גרמניה.
נו, זה מזכיר קצת את תקופת הרנסנס, שאולי אנחנו נדבר עליה קצת בהקשר של דיסני, אבל גם הרנסנס הגרמני של בעצם למחוק את איזושהי תקופת חושך מסוימת ולחזור אחורה למקורות הקלאסיים.
כן, נגיד. אז היה כזאת תמונת תעמולה נורא מפורסמת של הקייזר הזה, ביזמרק והיטלר. תוך כדי דילוג על, 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 את יודעת, האימפריה האוסטרו-הונגרית, תוך כדי דילוג על פרוסיה.
כן, שזה הימי הביניים שלהם במחאות. נגיד, כן.
ובטח ובטח ויימר, שמבחינתם, כן, הם היו בוגדים, נכון, כן, משכמי וירסאי וכזה. כן. אז שוב, שואה אין במלך האריות, אבל בהחלט, בהחלט יש את האיקונוגרפיה של התעמולה הנאצית, בין אם זה בסרט כמו ניצחון הרצון, אבל לא רק, לצורך העניין. בנמבר הזה יש איזשהו רגע ששלושת הצבועים, שנזי ווופי גולדברג, אני לא זוכר בדיוק אחרים לדמויות, פתאום צצות כשהן חבושות בגולגלות.
נכון.
את זוכרת את הדימוי הזה שם? עכשיו, בסדר, זה בא גם כן מנגיד המיתולוגיה התאוטונית, שזו המיתולוגיה של הוויקינגים, של הנורדים, של כל הלוחמים הגדולים, שנזי, בנזאי ועד. ועד?
כן, עד.
טוב. השנזי זאת נראה לי באמת וופי גולדברג, גם אני, שעשתה עבודה מדהימה, זאת אומרת, היא אחלה. עכשיו, יש כאילו איזה שהן מקורות היסטוריים, יותר נקרא לזה קלאסיים. הלוחמים האלה, הוויקינגים, שהנאצים מאוד מאוד הושפעו מהם, המיתולוגיה הטאוטונית הייתה מאוד דומיננטית ברוח הנאצית. לצורך העניין, אובססיה שלהם ממלחמה, מתוקף היותם פשיסטים, שמבחינת המלחמה זה הדבר הנשגב ביותר שיש, נובעת משם. הגן עדן של הוויקינגים ושל המיתולוגיה הטאוטונית, זה מקום שקוראים לו ולהלה.
ולהלה.
ולהלה. ומה עושים בוולהלה?
מה?
הולכים מכות לנצח. באמת, כל לוחם שמת בשדה הקרב, זה נורא כזה הג'יהאד האיסלאמי דרך אגב. כולם גונבים אחד מהשני. אז מי שנלחם בשדה הקרב, במסגרת ונהרג בשדה הקרב, במסגרת המיתולוגיה הטאוטונית, מגיע לוולהלה, ומה שהוא עושה לנצח זה הולך מכות, נלחם. זה הגן עדן שלהם. והנאצים מאוד מאוד הזדהו עם זה. והלוחמים האלה, הרבה פעמים כדי להפחית את האויב, היו חובשים באמת גולגלות של כל מיני חיות, וכזה משהו שלא יכלו לשים גולגלות אדם, כי זה היה נראה מצחיק. אז הם היו עושים גולגלות של שור, היו שמים גולגלות של סוסים, כאלה.
נגיד, כשאני צפיתי במלך האריות עד היום, ולמשל זה היה מאות פעמים, אז אני לא, אפילו לא יעלה בדעתי שזאת אולי הסיבה לכך שהם שמים את הגולגלות האלה.
יתרה מזאת.
אתה אומר שזה, כשאתה צופה בזה, אתה אומר ברור.
אז אני אומר, יתרה מזאת. אם אנחנו מחפשים את הקשר האיקונוגרפי הישיר בין הוויזואליה הנאצית, נקרא לזה למלך האריות, על הכובעים של קציני אס-אס, הייתה גולגולת. הם קראו לזה טוטנקופף, ראש מוות כזה, ראש המתים.
נכון.
וזה היה סמל, אין כזה דבר, קצין נאצי, זה אין בלתו. כאילו, יש לך את הקצין באס-אס, יש לך את הכובע הזה, ויש לך את הגולגולת הזאת. גם הייתה להם, הם היו מסומנים עם הקעקוע הזה. ככה זיהו את אייכמן. הם היו מקועקעים מתחת לבית השכי, ככה הם כאילו סימנו את עצמם. כשאני ראיתי את זה, אחרי שהמון זמן, לא, קצת כזה כהכנה לקראת השידור הזה, וקלטתי את ה... זה ממש שתי שניות, כן? זה חלק נורא נורא קצר בנמבר הזה, בתתכונן, שהם פתאום צצים כזה לחבושים בגולגלות, וזה ישר. גם להיטלר היו כזה שלושה אנדרלינגס, שלושה משניים, לפחות לפני שהמלחמה התחילה. היה לו את גבלס, היה לו את גרינג, והיה לו את הס.
אוי, אז בעצם שנזי, מנזי ועד.
זה כבר נהיה כזה...
בשביל זה התכנסנו.
כן, זה כבר פרשנות של איציק.
כן, בסדר. גם פרשנות של איציק היא טובה.
אוקיי.
כן. אתה יודע, אפרופו פרשנויות, אני מנסה לחשוב על זה שאנחנו יושבים פה עכשיו עשרות שנים אחרי זה, ומנתחים ומסתכלים בדיעבד על איך השתלשלו האירועים, ואני באמת תוהה אם בדיסני חשבו על זה, לא חשבו על זה, חשבו על זה מעט, ואנחנו בעצם פירשנו והגזמנו, ואני נזכרת בציטוט אחד של וולט דיסני מאחד הרעיונות האחרונים שלו לפני שהוא נפטר בתחילה שנות ה-60, והוא אמר, אנחנו באים ועושים סרטים, ואז הפרשנים באים ואומרים לנו מה הם אומרים. וזה בעצם אולי באמת מסכם את כל ההתכנסות שלנו פה היום, שזה בסדר לפרשן, וזה בסוף בעיני המתבונן, ואנחנו כבני אדם, שחוקרים קולנוע, אוהבים קולנוע, צופים קולנוע, זה בסדר גמור, זה אפילו מבורך.
כן, אבל אחד הדברים שנגיד חוקרי קולנוע עושים, הם צריכים כאילו בסופו של דבר לתת איזשהם סימוכין.
נכון, להיצמד, בסדר גמור.
ולשכנע.
כן.
ואני חושב שבתוקף חינוך הקולנועי שיוצרי קולנוע כמו היוצרים של מלך האריות, גם, אפילו אנימטורים, כאילו אין מצב להתחמק מזה. כמו שאמרתי, אקספרסיוניזם הגרמני, וגם כן האסתטיקה הנאצית בקולנוע, לפחות בגבולות ניצחון הרצון. הם חלק מה-DNA הקולנועי, הם חלק ממה זה אומר לעשות קולנוע. קשה לי מאוד להאמין שזה היה אינטואיטיבי, שזה היה בלי שלא הייתה יד מכוונת מאוד 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 מודעת למה שהיא עושה, לפחות בסצנה הזאת. בגלל זה, אני לא חושב שמלך האריות הושפע מהאסתטיקה של הקולנוע בגרמניה הנאצית, אני לא חושב שהסרט כסרט מושתת על האופן שבו עשו סרטים בשנות ה-30 בגרמניה, אבל הסצנה הזאת, ובמיוחד, שוב, זה 5 שניות, אבל אלה 5 שניות נורא עוצמתיות, ששורות הצבועים האלה עוברים על פני איסקר, זה מניצחון הרצון לא יעזור בדין. זה מניצחון הרצון, תקריא לזה ציטוט, תקריא לזה הומאז', תקריא לזה רפרור, תקריא לזה גניבה חסרת בושה, whatever. זה לקוח מניצחון הרצון, ומוכל על הסיטואציה הזאת במלך האריות, סקאר מול צבא הצבועים שלו, עומדים לצאת לדרך.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. Carved a lusty, rough and boisterous slice of history called the Searchers.
בוא נדבר על עוד סרט.
כן.
המחפשים. אז איך הוא קשור למלך האריות?
המחפשים, יפה. אז קודם כל, לאנטגוניסט, לבד גאי, במחפשים קוראים סקאר.
This is the great cicatrice. Watch his scar, huh?
Plain to see how you got your name.
ויש לו צלקת. בעין שמאל. שתביני לאיזה רמת דיוק.
It's too good to be true.
לגמרי, it's too good to be true. תכנסי, תבדקי. יכול להיות שאני טועה והיא בעין ימין, כזה נוטה לכיוון העין ימין. כל נושא הבד גאי עם הצלקת זה אישו. נראה לי ממש יש סמינרים שלמים שנכתבו על שימוש בצלקות על מנת לסמן בד גאי. תחשבי על הדמות של ארנסט בלופלד.
Good evening, Mr. Bond.
בלופלד.
הוא האנטגוניסט האולטימטיבי של ג'יימס בונד. בלופלד הוצג בפני ההמונים בסרטי ג'יימס בונד ככף יד שמלטפת חתול, מכירה את הדימוי הזה?
כן,
אז הוא משם. ופתאום יש לה נבל, איזושהי איקונוגרפיה נורא נורא מזוהה, הצלקת, שיש לו על הפנים, שיש לו על העין. גם העין זה איבר מאוד קולנועי. תחשבי כמה סרטים התחילו או נגמרו או השתמשו בהם בקלוזאפ על העיניים. זה מעין אמרה על הקולנוע עצמו, להשתמש בעין כחלק מהאסתטיקה של הסרט. וכשהמחפשים יצא ב-1956, הבמאי שלו, ג'ון פורד, שנחשב מגדול בימי המערבונים בהוליווד. כששאלו אותו מה אתה עושה, הרבה פעמים הוא לא היה אומר אני במאי קולנוע, הוא אומר אני עושה מערבונים, I make westerns. הוא אפילו לא התייחס לעצמו כבמאי קולנוע, הוא התייחס לעצמו כיצרן של מערבונים, בדרך כלל אולפני וורנר ברודרס.
אז כשאני עשיתי גוגל על המחפשים, אני הבנתי שזה אחד מסרטי המערבונים הכי טובים בהיסטוריה, אתה חותם על זה?
אני לא חותם על המונח הכי טובים. טיב זה, הוא כן אחד הכי משפיעים, ואחד הכי מוכרים, ואחד מה שנקרא המבנה הנרטיבי שלו, כן? המהלך העלילתי שלו, עשו לו copy-paste.
הבנתי,
למלא
כן.
סרטים.
הוא היה אב טיפוס.
מעין אב טיפוס. יש סרט שקוראים לו נהג מונית, ויש איזושהי טענה שאני לא כזה מסכים איתה, שנהג מונית הוא ממש רימייק של המחפשים. גם שם יש דמות של נבל, שלא קוראים לו סקאר, קוראים לו ספורט, לא יודע, אס. והוא לבוש כזה כאינדיאני, וכל המטרה של טרוויס ביקל זה להציל את ג'ודי פוסטר, שזה מה שקורה במחפשים. ג'ון וויין מחפש את נטלי ווד, ורוצה להציל אותה מתלפיו של סקאר, שהוא איזה צ'יף של הקומנצ'י, שהיה האויב המר ביותר של האמריקאים במלחמות האינדיאנים בסוף המאה ה-19. וכל הקטע של סקאר במחפשים, זה שהוא יודע אנגלית. הוא אינדיאני שיודע לדבר אנגלית. זה לא היה טריוויאלי. גם היסטורית, וגם בקולנוע ההוליוודי, המערבוני. אינדיאנים נתפסו כאחר אולטימטיבי. הם לא נתפסו בכלל כבני אדם. והקטע של, בסופו של דבר, של סקאר במלך האריות, הוא שאי אפשר להתפשר איתו. הוא לא, הוא כמו הטרמינטור. כן, you can't reason with him, you can't bargain with him. הוא, יש לו מטרה ואין בלתה, הוא הרדיקל שברדיקלים ואין מקום לפשרה, אותו דבר היה עם סקאר במחפשים. זה כמו להתווכח עם עץ. אתה לא יכול להגיע לפשרה עם סקאר, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות איתו זה להשמיד אותו. וזה מה שקורה במחפשים, וזה מה שקורה במלך האריות. ואני לא יודע כמה סרטי וולט דיסני, במיוחד בתקופת הרנסנס, מסתיימים בהשמדתו של האנטגוניסט. את תגידי לי.
לא, יש. היפה והחיה, גסטון נופל אל מותו בטירה.
נכון, נכון.
טרזן בסוף כן, הורגים את שירחן. ואם אני חושבת עכשיו על מולן, אז גם המנהיג של ההונים נופל אל מותו, מתפוצץ שם, מולן הורגת אותו. כן,
אוקיי,
יש.
אז יש.
בסדר, ניסינו.
ניסינו, אני לוקח חזרה את העניין הזה, אבל עדיין, בסופו של דבר, זה...
אבל אתה צודק, זה החיבור. יש מוטיב חוזר בדיסני, שאם כבר הורגים את הדמות המרשעת, אז היא כאילו נופלת אל מותה, עומדת, כלומר, שהדם שלה לא יהיה על הידיים של סימבה במקרה הזה, וגם פה, סקאר נופל אל מותו, וסימבה מנסה להציל אותו בסוף, כי הוא אומר, אני אתעלה על זה, כי אני אריה טוב יותר.
זה לא מה שקורה במחפשים. ג'ון ווין הורג אותו, ואז הוא מקרקף אותו על ההיסטור.
טוב, החיים הם לא סרט של דיסני.
החיים הם לא סרט של... בעוד שזה... תשמעי, הוליווד של שנות ה-50 הייתה מאוד שמרנית. בגלל זה המחפשים נתפס כסרט כל כך משפיע, שהשמרנות לא רואים, אבל הרמיזות הן מאוד מאוד בוטות. גם רמיזות של פדופיליה. במקרה של הדמות של ג'ון ווין בסרט והדמות של נטלי ווד, נקרא לזה המתח המיני, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה ככה, המערכת היחסים בין הדמות של נטלי ווד לדמות של ג'ון ויין בסרט הזה לא חפה מאיזשהו תוכן מיני. הוא מסתכל עליה באופן כן. לא כזה תמים.
לא נעים לך לשבת בכיסא.
אתה טיפה זז בכיסא, כן. כן. מהבחינה הזאת, זו עוד דוגמה לכמה המחפשים, היה סרט שלא ראה בעיניים. מהבחינה הזאת, בכל הנוגע להעלאת נושאים שהם טאבו מוחלט. וזה מבחינתי ממש אנטיתזה למה שוולט דיסני מייצג אז, בשנות ה-90 כשמלך האריות יצא, וגם היום, הדמויות הפרוטגוניסטיות בסרטים שלהם, הגיבורים, הן המוסר הטהור, האולטימטיבי, והבלתי ניתן להשחתה שרק אפשר למצוא. מעבר לכך שהדמות של סקאר, מבחינתי, היא אחת הנקודות השקה הברורות ביותר ב... חיבור הזה שאנחנו מחפשים בין מלך האריות למחפשים, זה האופן שבו סקאר במלך האריות והצ'יף במחפשים של ג'ון פורד מוצגים כמנהיגים דיקטטורים של איזשהו קולקטיב אויבים. זאת אומרת, בהרבה סרטי מערבון קלאסיים, כאלה שנעשו בין שנות ה-30 ושנות ה-50, לא הייתה מנהיגות לשבט אינדיאנים הזה שעכשיו אנחנו נלחמים בו. הם היו גוש, כמו שאמרתי, קקטוס, הם היו גוש של פראים שמחפשים להרוג אותנו, והמטרה שלנו היא להשמיד אותם. ג'ון ויין עשה סרט שקוראים לו קרקרת הדואר, סטייג' קואץ'. ובסרט הזה, בקרקרת הדואר, שם זה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת, כאילו עד כמה האנושיות מהאינדיאנים נשללת מהם מכל בחינה אפשרית. אין שם מבנה חברתי, אין שם היררכיה, כל מה שקשור לבני אדם בעולם המערבי, נשלל מהאינדיאנים במערבונים של ג'ון פורד המוקדמים. במחפשים הוא איפשהו היכה על חטא מהבחינה הזאת, כי הוא קיבל הרבה ביקורת על העניין הזה. ופתאום סקאר הוא מנהיג שגם יודע לדבר את השפה של האויב, יודע כאילו אנגלית, זאת אומרת הוא כאילו בא מהם, וסקאר גם בא מהם, הוא כאילו בן מלוכה, הוא הדוד של סימבה, הוא לא איזה נכון. אנרכיסט, איזה נטע זר מהרחוב.
גם מה שכואב לו בסוף, כואב לו שהצוציק הזה שרק נולד עכשיו הולך להיות המלך של צוק התקווה, ולא לגמרי. הוא שהוא מחכה איזה, קצת אם היינו לוקחים את זה, פותחים את זה גם לכמה זה דומה לענייני המלוכה באנגליה, שגם שם סדר הזה, כן, מקבל ראשון את הכתר.
אבל גם אם אנחנו מקבילים את זה לשיח הקולנועי, הסנדק, הסנדק 2. למרלון ברנדו בסנדק יש שלושה בנים. סני, פדרו ומייקל. סני נרצח בראשון, פדרו אמור להיות הבא בתור. וכשמרלון ברנדו מת בסוף הסנדק הראשון, וזה לא ספוילר, מי שלא ראה סנדק עד היום, 50 שנה אחרי, אז לכו להזזל. פדרו אמור לקבל את המלוכה, אבל פדרו טמבל. פדרו הוא מין אהבל כזה, שאתה ממש לא תיתן לו לנהל משפחת פשע. מה שנקרא, פאק אפ.
דופק הכל.
דופק הכל. הוא שלומפר, והוא שלומיאל, הוא תמיד עושה את הבחירות הלא נכונות, מתחבר עם אנשים הכי פרועות, אי אפשר לסמוך עליו. הדבר האחרון שהוא יוכל לעשות זה לנהל משפחת פשע. אז מייקל, הצוציק, מקבל את הבחורה, ופתאום נהיה ראש משפחת קורליאונה. ופדרו חוטף על זה את הג'ננה, ומנסה להרוג את אחיו. הוא מלשין עליו לקבוצת מתנגשים ממשפחה יריבה, ואותו סיפור.
אני מרגישה שגם אם נדבר עכשיו שעות, אנחנו עדיין נמצא עוד רפרנסים ועוד רפרנסים, וזה לא נגמר. אז ככה לסיום, איציק, יש משהו שהיית רוצה לספר לנו עוד ולא דיברנו עליו?
אז תשמעי, אחד הדברים שבאמת נראה לי מובהקים הרבה יותר, או נראה לי זה כאילו הדבר המובהק ביותר, ומשום מה זה עבר התעלמות מוחלטת על ידי שנינו, זה התמות התנכיות שיש בסרט כמו מלך האריות, ושוב זה מחזיר אותנו למערכת היחסים בין סקאר למופסה. סקאר ומופסה זה קין והבל, זה יעקב ועשיו, זה יוסף ואחיו, זה אח שהבחורה נשללת ממנו, כן בנזיד הדשים, לא בנזיד הדשים, זה לא משנה. זה אח שהבחורה נשללת ממנו, והוא לא לוקח
לא
את זה בקלות.
לא מסוגל להשלים עם זה.
לא מסוגל להשלים. זה רודף אותו בלילות.
יוצא למלחמת חייו.
שימי לב שסצנת התתכונן היא סצנה מסויטת, היא נראית כמו סיוט.
נכון.
וזה הסיוט של סקאר. זה השדים האלה שרוטפים את סקאר.
הפנימיים.
הפנימיים.
אותם צללים שדיברנו עליהם.
בדיוק,
קודם.
אותו שד, אותו צל. Mm-hmm. אותו צל היונגיאני הזה. שרוטפים, עכשיו שוב, זה טיפה לנבור וטיפה לפרשן, אבל וואלה, לא יודע, זה שם, ובכל הנוגע לתמות התנכיות, אם אנחנו עכשיו עושים את המכילים, את התמות התנכיות על הדמות של סקאר, this is what it is. אתה נפגע ונעלב ומושפל כאח בחור. בצורה irreparable, כן? בצורה שהיא חסרת תקנה ויוצא לפעול. והפעולה היחידה שאתה יכול לפעול זה השמדה, הרס וחורבן ורצח. אז גם התמות התנכיות האלה לדעתי מאוד 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 דומיננטיות בכל הנוגע למוטיבציה של סקאר.
כלומר, זה מגיע לי, זה מה שהוא אומר. מגיע לי מתוקף היותי חלק בשושלת.
כן, אבל זה, הנקודה שלי היא זה, שזה יותר מלגיטימי. למה הוא לא מקבל באמת את הבחורה? יש לזה באמת הסבר, דרך אגב,
למה?
אני שואל.
לא, אני מניחה שזה עובד ככה גם במשפחת המלוכה הבריטית לצורך העניין. הבן של וויליאם וקייט יקבל את הקטר לפני הג'ינג'י.
וואלה, לפני הארי?
כן, לפני הארי.
באמת?
כן, כן, כן. Okay. הוא, הארי ברשימה איזה שישי או משהו כזה. אני, אל תפסו אותי על זה, אבל הוא לא הבא בתור, בקיצור. יש מצב שאתה, אם אתה מדבר, באמת נכנס רגע לדמות של סקאר ואומר, וואלה, לא, זה מגיע לי, וואלה, אני יכולה להבין, כן?
כי אני חושב על הדמות של המלך אדוארד והמלך ג'ורג', שהמלך אדוארד היה אמור, יכול להיות שהילדים שלהם היו צעירים מדי, המלך ג'ורג' זה אבא של אליזבת, והמלך אדוארד, שהיה אמור להחליף את אבא שלהם, המלך ג'ורג' הרביעי, התחתן עם איזה גרושה אמריקאית, וואלס סימפסון, וויתר על הכתר בעקבות זה. אלטרנטיבה הייתה אח שלו. שיש את הסרט נאום המלך. אחיו היה מגמגם, הוא היה לא האישיות הכי מנהיגותית בעולם, אבל לא הייתה אלטרנטיבה אחרת. הוא היה חייב להיות המלך במקום אדוארד. אז זה כאילו קצת בלבל אותי עם העניין הזה של אחים ובנים וזה.
לא, זה it's complicated, you know. יכול להיות. משפחת מלוכה.
טוב, אז זה, עדיין בכל מקרה זה משהו שאני מוצא במלך האריות, התמות התנכיות האלה, שמלוות את ה... cinematic storytelling, כן? את פעולת הסיפור הקולנועי מקדמת דנה. כאילו, זה ממש מהרגעים הראשונים של אומנות הקולנוע, כשהתחילה לספר סיפור, וזה לא היה מאפיין של סרטי קולנוע מהרגע הראשון. כשסרטי קולנוע התחילו, וזה בעיקר בא לידי ביטוי בקולנוע הוליוודי, בשנות ה-10, פתאום סרטים התחילו לספר סיפור. אז תמות אנכיות היו מאוד מאוד דומיננטיות, ואנחנו רואים את זה גם פה.
טוב, אני חייבת לומר שבתור חובבת היסטוריה, וגם התור הראשון שלי עשיתי בהיסטוריה, והייתי גם מדריכה ביד ושם קצת בעבר, וזה, אז הכל מתחבר לי פה, ואני נורא, נורא, נורא נהניתי לשוחח איתך היום. איציק רוזן, תודה רבה.
כיף, תודה שאירחתם אותי. תודה לך.
ביי.
סלמת.
עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט וספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד, נשתמע בפרק הבא.